לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי כ"ו באב תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. אנחנו מיד נדבר עם מנדי ספדי, יושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, איש תנועת הליכוד. אנחנו נדבר איתו על סערת חוק הלאום והתגובות ברחוב הדרוזי לחוק ומשמעויותיו. אנחנו ננסה להבין מה באמת מפריע לדרוזים בחוק הזה, והאם ייתכן שמדובר בסך הכל בהצסה פוליטית של מי שאפילו לא קראו את החוק הזה. האם בשומרון יש מי שמנסה לחכות את תופעת עפיפוני הנפץ מרצועת עזה? אתמול היו אלה שני עפיפונים, עפיפוני תבערה, שהגיעו עד לשטח כרמי יקב טורה. העפיפונים הללו לא גרמו לנזק של ממשי, אבל האם יכול להיות שאנחנו עדים לשינוי מגמה גם ביהודה ושומרון? תהיה איתנו כאן ורד בן סעדון מבעלי היקב, היא תספר לנו על האירוע וגם תחווה דעה לגבי ההמשך. הדרישה להרחבת מעגל הפונדקאות גם לזוגות של גברים תוארה בשבועות האחרונים בתקשורת כסוגיה הומניטרית מהמעלה הראשונה. אבל הסוגיה הזו יש גם היבטים חברתיים וערכיים מורכבים הרבה יותר. מחקר שערכה הדוקטור אתי סממה הציג את הפנים הפחות מוכרות של הסוגיה הזו, הפנים שהתקשורת הישראלית מעדיפה להעלים. אנחנו נשוחח על עיקריו של המחקר הזה שבוצע לפני כעשור, לאורך 15 שנה. היא תהיה איתנו, הדוקטור סממה, כיום היא ראש האגף למדיניות טכנולוגית רפואית במשרד הבריאות. נשמע ממנה נתונים דרמטיים וקריטיים שלא שומעים במקומות אחרים, לא בתקשורת וכמובן לא בהפגנות הלהט"בים. מרכז מורשת חדש יקום בעזרת משרד התרבות ומשרד המורשת וירושלים בכפר התימנים שבמזרח ירושלים. המרכז הזה יוקם בבית הכנסת אוהל שלמה שבמרכז הכפר, ממנו גורשו תושביו בראשית המאה הקודמת לאחר פרעות שפרו בהם ערביי הסביבה. יושב ראש עמותת עטרת כהנים, מתי דן, השותף כמובן גם להקמתו של המרכז הזה, כמו בכלל לגאולתה של השכונה, יספר לנו על הכפר ועל גורל תושביו שעלו מאז מתימן, על בית הכנסת הישן וגם על מה שצפוי לקום בו, וגם כמובן על אורח החיים היום בכפר שחוזר ומתעורר לחיים יהודיים אחרי כ-100 שנים. נשאר בירושלים, עיריית ירושלים מקדמת מיזם לסיורי תיירים בשכונותיה הוותיקות של העיר, מהשערים, שכונת הבוחרים, גאולה. מי שמתנגדים נחרצות לקיומם של הסיורים הללו ומבקשים למנוע אותם, הם גורמים בעדה החרדית בעיר ובהם העדה החרדית הספרדית בירושלים. אנחנו מדבר עם דוברה של העדה החרדית הספרדית, הרב אברהם בצלל. נשמע ממנו מה פרש בשר ההתנגדות ואיך היא תבוא לידי ביטוי. וביום ראשון הקרוב, ראש חודש אלול, יגיעו, ולא בפעם הראשונה, לרחבת הכותל חניכים ומדריכים של תנועת הנוער אריאל. זאת כמענה לסערה שמתחוללת במקום מדי ראש חודש, בניצוחן של נשות התנועה הרפורמית. על הצפוי באירוע הזה אנחנו נדבר עם מזכ"ל תנועת אריאל, דביר עמיור. נשאל אותו בין השאר איך רואים בתנועה את הטענות לפילוג בין יהודי הארץ ליהודי התפוצות בעקבות המאבקים מול התנועה הרפורמית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. את אנשי יקב טורה אנחנו רגילים לראיין כאשר הם זוכים במדליות כאלה ואחרות בתחרויות בינלאומיות בעסקי עיינות, אבל אין מה לעשות, לפעמים יש חריגות, ואנחנו שומעים על העפיפוני תבערה שנחתו בקרמים של הכרם. ושלום, אנחנו אומרים לורד בן סעדון מבעלי היקב, שלום לך.
בוקר טוב.
אז ספרי לנו קודם כל, מתי הבנתם שמשהו לא רגיל מתרחש?
אוקיי, אז אנחנו בעצם בעיצומם של ימי הבציר, החבר'ה שלנו הגיעו לשם לכרמים, לגריזים, בשלוח לפנות בוקר, התחילו לעבוד, ובכיוון 8 בבוקר, כשירד ככה עושה את סיכום היום, שסיכום בוקר הבציר, עושה סיבוב מסביב לכרמים, הוא בעצם רואה שני אפיפונים ששוכבים להם שם בינות לכרמים, בינות לעצים, והוא מהר מאוד מבין שהוא נמצא מול שני אפיפוני תבירה, מכיוון שהזנב, הזנבות של האפיפונים האלה בעצם שרופים.
זאת אומרת, זה אין פה מה לספקות שאולי איזשהו ילד סתם העיף לעצמו אפיפון לציון החופש הגדול.
ממש לא, במיוחד לא לאור זה שהחוט באמת היה ארוך מאוד, ואף לגובה גבוה מאוד והגיע אלינו, לא, אין שום ספק בכלל.
נזק לא הרע, נכון?
תודה לאל, הפעם לא הרע לנו נזק, זה ככה, ארז היה שם ותפס את זה בזמן. אני מאוד רוצה לקוות שזאת הייתה תופעה חד פעמית.
מה אומרים לכם? אני מתאר לעצמי שהגיעו לשם אנשי ביטחון, הגיע ראש המועצה, אנשים ככה התחילו לדבר מסביב. מה אתם מבינים? זה באמת דבר חד פעמי?
תראה, אני מאמינה שעזה מנסה להעביר את הידע באופן לא מוצלח לכיוון חבר'ה שגרים פה באזור. לשמחתי זה לא צלח, ויש עוד נתון חשוב, בניגוד לעוטף עזה שהכל שם מלא בשדות חיטה וזה דליק מאוד, אנחנו נמצאים באזור הררי, מסולה, ואני מאמינה שפה זה יהיה להם קשה יותר. בנוסף, אנחנו בתוך הכרמים מקפידים הקפדה יתרה, בלי קשר לזה, לשמור על ניקיון מבחינת הסבים, ולכן זה גם יהיה קשה עד כדי בלתי אפשרי.
יש לכם ממש אצבע מכוונת לגבי כפר מסוים שממנו מגיע אפיפון כזה?
תראה, זה נראה לנו מכיוון הכפר בורין, אבל אני לא חוקר ולא איש ביטחון. אם הולכים ממחות לכיוון שהוא יוצא ממנו, אז אפשר לראות לאן זה מגיע, אבל את העבודה הזאת נשאיר...
זה עד כדי כך ארוך החוט של אפיפון כזה?
כן.
זאת אומרת, הם לא, זה לא משהו שקוטעים אותו אחרי 3-4 מטרים של חוט ותעוף ותעשה את שלך?
לא, 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 לא. זה חוט ארוך ומכוון. כדי שהוא יגיע לגובה, הוא צריך להיות ארוך.
כן, עכשיו כעיקרון, אם בתקופה הזאת העלים ירוקים, נכון? זאת אומרת, זה...
בתקופה הזאת אנחנו כבר עם ענבים בשלים שמעל 30 יקבים ברחבי הארץ, ממתינים לאותם ענבים בקוצר רוח, כדי להתחיל לייצר את היין הישראלי הטוב ביותר שהם יכולים. אנחנו עצמנו מנסים להתמקד ולהמשיך לייצר ינות מעולים, שזה מה שיקב תורה יודע לעשות, כן. ולא לתת לזה להוריד אותנו... ממטרה זו.
יפה, אנחנו נאחל לכם שזה, ולנו, לא רק לכם, שהאירוע הזה יהיה אירוע חד פעמי, שיבינו שהדברים האלה לא עובדים בשומרון, אולי מתישהו גם יבינו שזה לא עובד גם ברצועת עזה. ורד בן סעדון.
ברשותך, כן. ברשותך, אני רוצה עוד להעביר מסר כן. לחבר'ה מפריחי האפיפונים, עברנו דברים קשים אלו, אנחנו חזקים, אנחנו לא מפחדים, ואפיפונים זה משחק ילדים, ואנחנו, לא יפחידו אותנו אפיפונים, חד משמעית.
יפה, אני מקווה שאיפשהו מישהו יפנים את הדבר הזה גם בצד השני. ורד בן סעדון מבעלי יקב תורה, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה, להתראות.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל סערת העדה הדרוזית וחוק הלאום. איתן נמצא על קו הטלפון יושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, איש תנועת הליכוד, מנדי ספדי, שלום לך.
שלום.
אתה יכול להסביר לנו באמת מה מתוך ההיכרות שלך עם הרחוב הדרוזי, עם הבכירים בעדה, מה הנקודה המשמעותית ביותר שמטרידה את העדה?
תראה, יש, אנחנו צריכים להסתכל על זה, על זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא איך האנשים הבינו את החוק בהתחלה, ואיך ומה קרה אחרי זה, אחרי שקראו את החוק ולמדו את החוק, ואני מדבר על הבכירים, כך שגם עדיין יש כאלה שנמצאים בתהליך הראשוני שהם עדיין לא קראו את החוק ולא מבינים מה יש בחוק, ומתלהמים על רקע הבכי של אחד הפרופסורים או על רקע האמירות של רמטכ"לים ומפכ"לים שמחפשים את דרכם לפוליטיקה. את האמת, החוק הזה הוא לא אומר כלום נוסף ממה שנאמר כל הזמן, הרי זה עובדה ואנחנו מכירים בעובדה הזאת ואנחנו תומכים בעובדה הזאת שזה ארצו של העם היהודי, שזה המנונו וזה דגלו וזה מייצג אותי ואני שר את ההמנון כמו דרוזים רבים באירועים לאומיים. ומצד שני באו כל מיני בכיינים כאלה ואמרו להם, תשמעו, החוק הזה הופך אתכם לסוג ב', מי שלא טרח ולא התמקד בלקרוא את החוק ונעלב מזה.
אז אתה יודע מה, אז אתה יודע מנדי, אני אשאל אותך באמת, נעזוב את השלב השני, קראו, הבינו, ראו שבעצם הכל נשאר אותו דבר, בסך הכל, הרי הדרוזים לא דורשים זכויות לאום, דורשים זכויות אזרחיות, ושום דבר מהזכויות האזרחיות האלה לא נפגע, ואני ואתה שווים לחלוטין בפני כל חוק, אלא רק נשארה השאלה של הלאום. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד בשלב הראשון, כמו שאמרת, בשלב לפני שקרו, מה שם הטריד את אותם מעוררי שערה?
אז זהו, מה שהוסבר להם והובהר להם גם על ידי ציפי לבני וגם על ידי כל מיני כאלה ואחרים, שהחוק הזה החדש הוא יגרע ממך את הזכויות. בן אדם כאילו דרוזי שירצה לבנות על קרקעו או לעשות תוספת בנייה, יבוא אליו כל יהודי יגיד לו, תשמע, זה לא ארציך, אתה יכול לעוף מכאן. הסבירו להם את החוק בצורה הכי מעוותת והכי מכוערת שיכולה להיות, כך שיש כאלה שכן האמינו שהחוק הזה הוא מנשל את כל המיעוטים מכל הזכויות ומכל מה שיש להם אפילו, ויכולים לגרש אותם יום ולילה.
ואת זה עשו בגלל, הזכרת ציפי לבני, זאת אומרת, אתה מזכיר בעצם אמירות של אנשים פוליטיים, והזכרת קצינים בכירים במיל, שהם יש להם אג'נדות פוליטיות ורצונות להגיע לפוליטיקה. זה הכל פוליטיקה?
נכון, ויש המון המון פוליטיקה בדבר הזה. למרות, אתה יודע מה, אני שמעתי רעיון עם אסף חפץ, ואני מצטער להגיד שברעיון הזה אני התביישתי באיש שבא להציג את האילבון או לייצג את האילבון הדרוזי, וששאלו אותו על איזה סעיף הוא מדבר, איזה סעיף פוגע בדרוזים, אמר להם, אני לא קראתי את החוק, אני לא מכיר את הסעיפים, אני יודע שמישהו נעליו, אז אם מישהו נעליו אני צריך לעמוד לצידו. זה ממש מראה לך שהאנשים, גם הבכירים וגם יהודים, לא קראו את החוק, הם בחרו לאלף ובחרו ללמד אחרים לאלף, וזה ממש מוסיף מהקרע.
בחרו להציס את העדה בעצם. הם בחרו להציס את העדה, אתה אומר.
נכון. עכשיו, למרות כל מה שהם עשו ולמרות כל הניסיונות שלהם, אנחנו ראינו הפגנה מאוד מכובדת, מאוד מאופקת. אנשים לא באו לשבור את הכלים, אנשים באו להגיד אמירה שאנחנו, חבר'ה, יש לנו זכויות, אנחנו מבקשים את הזכויות. עכשיו, אני, מה שאני רואה שצריך לעשות, ודבר הזה היה מוטל על חברי הכנסת שלנו לדורותיהם ולא עשו, אבל אולי יקום מישהו שכן עכשיו יעשה, שייתן הגדרה למיעוט הדרוזי במדינת ישראל. כי לא יכול להיות שבא תורם מחול, וזה קרה לפני שנתיים בערך, יבוא תורם מחול, ירצה לתרום לחיילים משוחררים דרוזים שירצו ללמוד באוניברסיטה, ויקומו שליחי הקרן החדשה וארגוני שמאל ערבים בישראל ויהודים, וללכת לבג"ץ ולהגיד שאי אפשר לתת מלגות לסטודנטים ולעשות אפליה בין סטודנט לסטודנט. כאילו מי שישרת בצבא לא מגיע לו יתרון על הסטודנט שלא שירת בצבא ונלחם נגד המדינה. באותה עתירה בג"ץ נעתר לפנייה של הבקשה שלהם וחייב את התורם לבטל את ההגדרה הזו, התנאיה הזאת של אחרי שירות צבאי.
אז בעצם המהלך הזה שראש הממשלה מבטיח כרגע שבמקביל לחוק הלאום יעוגן בחוק מעמדם המיוחד של הדרוזים, של הצ'רקסים, ובמידה והדבר הזה קורה, הכל בסדר.
זה מה שצריך, זה כל מה שצריך.
עכשיו, כשאתה נמצא ברחוב הדרוזי, כמה לדעתך מתחילים באמת לעבור אל השלב השני שאתה מדבר עליו?
בוא נגיד, המעבר הזה הוא מעבר לא קל ולא פשוט, כי עדיין יש להם את ה... אני אמרתי באחד הרעיונות שלי, שמי שמרגיש סוג ב' הוא יישאר סוג ב' אפילו שיתנו לו מעל ומעבר למה שמגיע לו. אבל מי ש... אני אדם שמרגיש סוג א' ב' פלוס. ואני לא אתן לאף אחד לתת לי להרגיש סוג ב'. אלה שמרגישים סוג ב' והם נולדו להרגיש סוג ב', יהיה להם, הם לא ישלימו. הם נשארו באותו מקום, באותה חשיבה ובאותו כיוון שהם סוג ב'. אבל לדעתי זה יסתיים כאן, ואני מאמין שראש הממשלה לא הייתה לו שום כוונה בעצם מההתחלה לפגוע בעדה הדרוזית, ואני חושב שהוא יעשה הכל כדי שגם ההרגשה הזאת של שייכות ושל חלק מהעם שאי אפשר להבדיל בין יהודי לדרוזי הוא יחתור לעשות, ואני מאמין שזה יהיה בתחילת המחב הקרוב של הכנסת.
טוב, אנחנו נחכה לראות איך הדברים האלה קורים ואיך אולי מצליחים ככה להרגיע או לצנן את השערה הזאת ברחוב הדרוזי, ובעיקר אולי ברחוב היהודי, זה שמנסה ככה מטעמים פוליטיים להסעיר את הרוחות.
בדיוק, השערה צריך קודם כל להשתיק ברחוב היהודי. והרחוב הדרוזי הוא יעבור את זה בעצמו.
מנדי ספדי, יושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, איש תנועת הליכוד, תודה רבה לך. יום טוב.
תודה.
שלום.
תודה.
הדרישה להרחבת מעגל הפונדקאות גם לזוגות של גברים תוארה בתקשורת שלנו בשבועות האחרונים כסוגיה הומניטרית הכרחית, אבל לסוגיה הזו יש גם היבטים חברתיים וערכיים מורכבים הרבה יותר, ואנחנו רוצים לשוחח על מחקר שנערך במשך מספר שנים, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון הדוקטור אתי סממה, שלום לך.
שלום.
שלום וברכה, את המחקר ערכת עם נופר ליפקין, והצגתם בעצם במחקר הזה את הפנים הפחות מוכרות של הסוגיה, אולי אפשר לומר סוגיה שהפנים שהתקשורת שלנו מעדיפה להסתיר. ספרי לנו על מה מדובר.
רק תיקון קטן, המחקר הוא עבודת דוקטורט, הוא שלי, יחד עם נופר פרסמתי דוח של ארגון אישה לאישה, שהוא מתבסס על קצת מנתוני הדוקטורט.
אוקיי, אז בעצם המחקר הוא מחקר שלך, אז בואי ספרי לנו בעצם לאיזה מסקנות הגעת, ובעצם רק נציין, לא מדובר באיזה בדיקה חד פעמית של איזה שנה אחת באופן מקרי, אלא בדק תהליך של נושא הפונדקאות.
המחקר שלי עסק ב-15 שנים של פונדקאות בישראל, מעת חקיקת החוק עד 2010, כל התיקים שהיו באותה עת שנפתחו בוועדה לאישור הסכמים לנסיעת עוברים במשרד הבריאות, עם חלק מהאנשים שהסכימו ובאישור ועדת הלסינקי, קיימתי גם ראיונות עומק ארוכים, ובהם הם סיפרו לי על כל התהליך שהם עברו. הראיונות עומק היו לגבי יותר מ-100 תהליכי פונדקאות, גם עם הורים מיועדים וגם עם פונדקאיות. אז על זה מתבססים נתוני המחקר. אני חושבת שאחד הממצאים הכי מעניינים, והם נכונים גם להיום, כשלוקחים את המספרים של כמה תהליכי פונדקאות התחילו וכמה תינוקות נולדו, זה שכ-50%, בתקופת המחקר אפילו זה היה 60%, מהתהליכים לא מסתיימים בכלל בלידה. אז המשמעות היא שאף אחד לא מדבר על אותם פונדקאיות, שזה הרוב, שנכנסות לתהליך, עוברות את כל הבדיקות, אבחונים, טיפולים פולשניים, לא נעימים, מקבלות הורמונים לאורך חודשים, ובסופו של דבר יוצאות, בוא נשאיר את כל השיח כאילו בתחושת הסיפוק והערך, גם בלי זה. הדבר היחיד שהם ידעו על עצמן, זה שהם יודעות להירות וללדת בקלות, והם רוצות לעשות משהו טוב למישהו אחר, ואפילו את זה הם לא מרגישות. מעבר לזה, כמובן שהן לא מקבלות את הכסף המשמעותי, הסכומים על כל ניסיון הם כמעט זניחים, ובעצם הן משקיעות לפעמים שנתיים מהחיים שלהן, ויוצאות בלי שום דבר. אף אחד לא מדבר עליהן. לא קוראים להן פונדקאיות, כי בעצם הן לא היו בהיריון ולא ילדו, הן שקופות, ואיתן אף פעם לא יהיה ראיון ברדיו או בתקשורת, ונשים שיוצאות פגועות מהתהליך. זה לא פשוט בשבילן, זה אני חושבת הממצא הכי משמעותי. אפשר לקחת היום, נפתחו עד היום מעל 1,300 תיקים בוועדה, נולדו 670 תינוקות. לא, 670 לידות, קצת יותר מ-700 תינוקות.
ממש מחצית.
זה נשאר כך, אנחנו לא יודעים בפונדקאות לעשות יותר טוב ממה שיודעים לעשות בטבע. בחצי שנה, 6 ניסיונות שהוועדה מאשרת לעשות, לא משיגים 100% הריונות, בטח לא בטיפולי הפריה חוץ גופית, ובטח לא בזוגות שחלקם עם בעיות פוריות ממושכות וקשות, שחושבים שהפונדקאות יהיה פתרון, אבל לא תמיד הפונדקאות יהיה פתרון. אז זה מספר שאני חושבת שהוא משמעותי שצריך לדעת אותו.
אבל מעבר לזה, את אומרת, ואני חייב לציין, רק למען ההגינות, מה שנקרא, אני התוודעתי למחקר הזה שלך, בעקבות מאמרו של קלמן ליבסקינד במעריב, ושם הוא מתאר מספר נתונים מתוך המחקר הזה, שמלמדים על הרקע הסוציו-אקונומי של אותן נשים שבוחרות, ככה מוגדרות, שהן בוחרות להיות פונדקאיות, ולא הכל מגיע מאיזשהו רקע אידיאליסטי ורצון לתרום לחברה, זה הרבה פעמים מצוקה כלכלית.
לאורך 15 שנים, מעת חקיקת החוק ועד 2010, כמו שציינתי, המניע העיקרי של הפונדקאיות להיכנס לתהליך, כפי שהם דיווחו לוועדה, הרעיונות עם אנשי הוועדה, כפי שהם אמרו לי, כפי שהם גם התכתבו על זה בתוך הפורומים, זה שקוף לכולם, המניע היה כספי. הם לא הסתירו את זה, היו פונדקאיות שאמרו לי, גם אם מישהי תגיד לך שהיא לא עושה את זה בשביל כסף, היא משקרת. אז אלא אם חל שינוי בהרכב האנושי של בני האדם בכלל ושל פונדקאיות בפרט בעשר שנים האחרונות, והכל הכל הכל השתנה, זה היה המוטיבציה העיקרית של הפונדקאיות במשך 15 שנים מעת חקיקת החוק. משהו אחד כן קרה, ב-2011 התחילו לאשר לפונדקאיות נשואות להיות פונדקאיות, עד אז אישרו רק לנשים לא נשואות, שהם היו אימהות חד-הוריות, יכול להיות, וטוענים כך, ואני מאמינה למי שטוען את זה, שיש היום גם פונדקאיות שבאות ממניעים קצת אחרים. אני לא חושבת שזה מנותק לגמרי מהמניע הכלכלי, אבל אף פעם זה לא היה מנותק לגמרי מעוד מניעים. לא מספיק להיות מישהי שצריכה כסף, צריך גם תכונות אישיותיות ומוטיבציות ערכיות כדי להיות פונדקאית. אני ממש לא פוסלת את זה, אבל צריך להבין שהתהליכים שבהם פונדקאות הייתה בישראל בחינם, שלא תמורת כסף, והסכום הוא לא מבוטל. אנחנו מדברים על 160 אלף שקל, הם בודדים, בודדים פחות מכף יד אחת. כלומר, כסף גדול עובר מיד ליד, אז אפשר לעטוף את זה בהרבה מאוד מניעים אחרים. אני חושבת שלפונדקאיות מגיע כסף, הן עובדות מאוד מאוד קשה בשביל זה, הן משקיעות ומקריבות ומפסידות ומגיע להן, אבל אי אפשר להגיד שהכסף לא קיים בסיפור הזה. אם אתה שואל אותי, יש תהליכי פונדקאות יפים, ואנחנו שומעים וכל יום מפמפמים לנו בתקשורת סיפורים יפהפיים של אהבה הדדית וקרבה גדולה, ויש פורום של נשים שסופרות כמה נשים הן משכילות ואקדמיות. אנחנו מדברים על 100-120 נשים בפורום הזה, היו 1,300 תהליכים. אז גם אם 10%, 20%, 30% מהפונדקאיות הן משכילות והמוטיבציות שלהן הן מורכבות יותר וגבוהות יותר, עדיין הרוב הענק. אני, המחקר שלי על 655 תיקים. נפתחו 1,300 תיקים. חצי מהם, יש לי עליהם נתונים. אי אפשר להעלים את זה. אי אפשר לשנות את המציאות. אני חושבת שמישהו צריך ללכת ולאסוף את הנתונים האלה, ולבוא עם עובדות, ולא לנופף בהרגשות, בהתרשמויות, בסקר שפונדקאיות עושות בינם לבין עצמם. אני באמת באמת מכבדת אותם ומאמינה לכל אחת שמדברת, אבל הן מייצגות קבוצה יחסית לא גדולה. מאוד מאוד דעתנית, מוערכת, אבל זאת לא הקבוצה הגדולה של הפונדקאיות. אז עדיין יש פער סוציו-אקונומי בין הזוגות לבין הפונדקאיות, והפער הזה אומר שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, ולפקח על זה בצורה מאוד מאוד קפדנית, כדי למנוע ניצול.
את אומרת צריך להציג את הנתונים האלה גם בפני החברה וגם בפני בכל פורום בעצם. השאלה אם להבנתך, ואת מעורה גם בשיח הישראלי הכללי ולא רק בשיח האקדמי בנושא הזה, השיח המקצועי בנושא הזה, ואני שואל אותך האם בכלל כשזה הסחף, לא רק תקשורתי, תקשורתי, הסברתי, תודעתי, שאולי יש מאחוריו מניעים אחרים לגמרי, יש סיכוי בכלל שנתונים כאלה יעבו איזושהי השפעה?
אני חושבת שזאת הייתה עבודה מאוד מאוד קשה לאסוף את הנתונים. פונדקאות מתרחשת קצת במין חצר אחורית, מאוד סודית. סיפורי פונדקאות לא מוצלחים, פונדקאות מחויבות בסודיות. הסיפורי פונדקאות לא מוצלחים, לא מגיעים החוצה. כמעט מאחורי כל כתבה שתראה בעיתונות, לאורך כל השנים, ועקבתי אותם וגזרתי אותם, והם שמורות אצלי הכתבות הללו, עומד מרכז תיווך לפונדקאות. זו תעשייה שיש לא מעט אנשים שהתעשרו ממנה. מרכזי תיווך לפונדקאות גובים סכום גבוה של עשרות אלפי שקלים, רק על הקישור בין הפונדקאית לזוג וליווי התהליך מול הוועדה, דבר שאפשר לעשות גם בלי מרכז תיווך לפונדקאות. דרך אגב, אין שום בעיה לזוגות שהכירו באינטרנט או במודעה לפנות, להגיע לוועדה ולקבל את כל האישורים. עדיין מרכזי התיווך גובים עשרות אלפי שקלים, ויש להם אינטרס גדול מאוד לשווק לנו סיפורי פונדקאות מתקתקים ויפים, ולהסתיר ולמנוע ולאסור מפונדקאיות שעברו תהליכים פוגעניים להתראיין ולהיחשף.
יש להם אפשרות לאסור?
הפונדקאית מחויבת לסודיות, זה סיפור מאוד מאוד סודי. מעורב פה תינוק, שהוא בטח לא חטא ולא עשה שום דבר. צריכים לשמור על הפרטיות של הזוג, וצריכים לשמור על הפרטיות של התינוק, והפונדקאית לא חופשייה להיחשף ולדבר בשם, בפנים גלויות. הסודיות היא בתוך החוק. זה צריך להיות ממש בהסכמה של כולם. בשנים הראשונות של הפונדקאות אסור היה להם להתראיין בתקשורת בכלל. היום בהסכמת הזוג כולם נהיו יותר ליברליים, כולנו מסוגלים לשאת את הסיפור הזה בצורה יותר קלה, כולנו התרגלנו לזה, עוטפים לנו את זה בהמון המון סופרלטיבים יפים. ושוב אני אומרת, ויש סיפורי פונדקאות יפים מאוד. אני חושבת שאני יודעת אפילו להצביע המפתח לתהליך פונדקאות יפה, ואני יודעת להגיד מתי תהליך הפונדקאות הוא פוגעני.
רגע, אז בואי, באמת מתי הוא יפה?
כשלא כשמשתחררים מהמיתוסים שקשורים לפונדקאות. המיתוס העיקרי, אם אני אשאל אותך מה הכי מפחיד, מה הכי מדאיג בפונדקאות, ממה כולם חוששים, מה היית אומר?
לא יודע, לא חשבתי על השאלה הזו. מה אומרים?
רוב האנשים חוששים שהפונדקאית לא תסכים למסור את התינוק, שאישה נקשרת לפריביטה ושהיא תלד את התינוק והיא לא תסכים למסור אותו להורים המיועדים. ובעצם זה סוג תסריט אימה, שאישה יולדת תינוק ויש משפט שלמה כזה ששתי משפחות נאבקות על תינוק. בשם המיתוס הזה, שדרך אגב אני יכולה להפריך אותו לחלוטין, אף פונדקאית לא מעוניינת בתינוק שהיא נושא. ממש לא, זה לא הסיפור. ולכן, בגלל שכולם כל כך מפחדים מזה, יש נטייה להרבה משפחות לנתק קשר עם הפונדקאית מיד אחרי הלידה, ולתפוס מרחק, ומהמקום הכי אינטימי, הכי קרוב, של להיות ביחד הריון וטיפולים, ואחר כך לידה, נוצר נתק מוחלט. והפונדקאית לא רואה את התינוק ולא יודעת מה קורה איתו ולא מקבלת מידע, ושם היא באמת מרגישה כאילו זאת הייתה עסקה. היא קיבלה כסף, הם קיבלו את התינוק, חלק מהפונדקאיות אמרו לי, הקושי עשה את שלא הקושי יכול ללכת, משפטים מהסוג הזה, וזה לא משהו, זה לא כמו שמוכרים רכב או כמו שמוכרים דירה. פונדקאית רוצה לדעת שהתינוק בסדר, היא רוצה לדעת שטוב לו, היא רוצה לראות את האושר שהיא גרמה, והיא רוצה להיות מוערכת על הצעד הזה. הכסף צריך להיות יותר בצד, מוצנה, לא לקבל את כל הבמה. משפחות שהצליחו להתעלות מעל המקום הזה, והיום יש יותר ויותר, שנשארות קצת בקשר, שיש איזשהו סוג של מערכת יחסים, ששולחים סרטונים ותמונות ומזמינים לברית, ומוקירים את המתנה הענקית שהיא נתנה, שם זה בעצם מערכת יחסים שהוליד התינוק. אולי המשפחה התרחבה פה לעוד קצת אנשים מבחוץ, אבל בעצם כולם מרגישים כמו בני אדם ולא כמו חפי. רוב הזוגות לא מעוניינים בזה. הם לא מעוניינים להבליט את העובדה שהם נזקקו לפונדקאות. הם לא מעוניינים שאישה נוספת תישאר שם ברקע. יש בזה משהו לא נעים, מאיים. ובעיקר המיתוס הזה שהיא תרצה את התינוק, והם עושים את הניתוק המלא, והפונדקאית נפגעת. אז זה אחד מהממצאים שעלו מהרעיונות.
כאשר את מעלה את הנושא הזה של התשלום, תשלום הביניים של כל גורמי התיווך, בעצם עולה הסוגיה של חשש שנגיע למציאות של רחם להשכרה, כמעט כהשכרת איברים, שאנחנו לא רוצים להגיע לסוג כזה של עולם. יש לך תחושה שזה הכיוון שאנחנו מגיעים אליו?
רוב מדינות העולם אוסרות פונדקאות תמורת תשלום. אנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו בין המדינות הבודדות שמאפשרות את זה. המחשבה הייתה כשחוקקו את החוק, סליחה, שזה נועד למקרה קצה. בודדים, העריכו שלא יהיו יותר מ-20-30 מקרים כאלה בשנים הראשונות ואחר כך פחות אפילו כל שנה. רק לנשים שנולדו בלי רחם או נשים שאיבדו את הרחם בנסיבות רפואיות, ובאמת אין להם שום מוצא אחר. כשזה מספר כל כך קטן, אפשר לפקח עליו בצורה מאוד מאוד זהירה, לבדוק שאין ניצול, לבדוק שכולם עושים את זה ממטרות טובות, מלווים את התהליכים, דואגים שהכל יעבוד, ושומרים על המספרים הקטנים, ואז הסכומים גם לא מאמירים. זה לא הופך להיות פיתוי גדול מדי עבור הפונדקאיות שאולי מתלבטות, והכסף הגדול מפתה אותם. לא בוחרים פונדקאיות לא מתאימות כי יש מחסור, ויש פער בין היצע וביקוש, ולא הלחץ הזה שמחפשים פונדקאית כמה חודשים, ואז פשוט לוקחים את מי שנמצאת שם ולא בודקים עד הסוף. ברגע שפותחים את הפונדקאות, לעוד הרבה מצבים נוספים, לאוכלוסיות מאוד מאוד גדולות, הסיכון הוא שמאבדים שליטה על הביקורת הקריטית שלא יהיה פה תהליך בעייתי. עכשיו, מדינת ישראל אסרה, כמו רוב המדינות בעולם, למכור איברים. אי אפשר למכור כליה ולמכור אונת כבד ולמכור איברים בכסף. ויש תרומת איברים אלטרואיסטית. אנשים תורמים כליה ממניעים אלטרואיסטיים. פה משאירים את זה עם הביטוי מניע אלטרואיסטי, אבל בצד עוברים מיד ליד עשרות אלפי שקלים. אנחנו כמעט למאות אלפי שקלים. אז אי אפשר לקרוא למשהו שמעבירים מיד ליד 160 אלף שקל משהו אלטרואיסטי. זה לא. יש מדינות כמו פינלנד למשל, ועוד מדינות שמאפשרות בבריטניה, שמאפשרים פונדקאות שהיא כולה אלטרואיסטית. זה קורה בין חברות, בין קרובות משפחה, בין אמא לבת, בין אחות לאחותה, בין גיסות. במקום שבו באמת יש קשר עמוק, ומישהו מוכן לשאת תינוק עבור בת משפחה, מי שהיא מוכנה לשאת תינוק עבור בת משפחה, שאין לה רחם. זה אלטרואיסטי. מה שאנחנו עושים פה, אי אפשר לעטוף את זה במילים אלטרואיסטי, כי זה בין זרים. אני מאמינה לאותן פונדקאיות שאומרות שהן עושות את זה ממקום ערכי, אבל זה לא רק אלטרואיסטי. זה עם כסף. ואנחנו לא מאשרים את זה לאיברים, אנחנו כן מאשרים את זה להפקרת רחם. דרך אגב, להיות בהיריון וללדת, זה לא פחות מסוכן מלתרום כליה. יש סיבוכים בהיריון, יש למרבה הזוועה גם מקרה מוות, אומנם נדירים, אבל החלוטין בלתי צפויים, ולא קשורים למצב הבריאות של האישה מראש, בלידה. וזה משהו שאנחנו נותנים לנשים לקחת סיכון בשביל להגשים חלום של מישהו אחר. אם נגיע למספרים גדולים של מאות ויותר תהליכים כאלה בשנה, נתחיל לגלוש לתוך המקומות, שנתחיל לראות בחירה לא נכונה, תקלות, מערכות יחסים בעייתיות, סיבוכים רפואיים, אולי אפילו גם נגיע בחוק המספרים הגדולים גם למקרה מוות. וזה לא הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו. אנחנו רוצים לשמור על זה כמו שהחוק התכוון, מאוד מאוד מצומצם למקרה קצה רפואיים. זה הכל. הכוונה היא לא לקפח אף אוכלוסייה, הכוונה היא לא להוציא את כל העניין הזה משליטה.
תאמרי לי, דוקטור סממה, עד כמה הדברים האלה שאת אומרת לנו כאן כרגע, הדברים שקלמן ליבסקין ציטט מתוך המחקר שלך, עד כמה הדברים האלה נאמרים ונשמעים או בתקשורת, או שהתקשורת שלנו קורא אוזן בכלל להקשיב לאמירות כמו אלה שלך?
הדברים האלה הם תשתית לקבלת החלטות בדירוגים המקצועיים. כי קבלת החלטות מתבססת על עובדות ועל נתונים. הם היו לנגד עיני חברי ועדת מור יוסף, שאי אפשר לחשוד באף אחד מהם שהם היו מוטים לרעה כנגד אוכלוסייה כזו או אחרת. הם ניסו למצוא את כל הפתרונות שהם יכלו לחשוב עליהם, הם היו מאוד יצירתיים בהמלצות, והם חשבו שהתופעה של פונדקאות היא מאוד מאוד בעייתית, והם היו מעדיפים שהיא לא תתקיים בכלל במדינת ישראל, אלא אם היא אלטרואיסטית. וגם לגבי זוגות חד מיניים ולגברים יחידנים, הם חשבו שצריך לאפשר להם באמת תהליכי פונדקאות אלטרואיסטיים, כדי לא למנוע מהם, אבל לא להפוך את המערך הזה לשוק של מאות תהליכים בכל שנה בישראל, שלא נוכל להשגיח עליו.
ואת זה אפשר לעשות אם מורידים בכלל אולי את ה-160 אלף שקלים? ואז היא תיבחן אותה פונדקאית אם אכן היא אלטרואיסטית או לא?
תראה, זה חרב פיפיות. כאישה, ובטח כאישה עם תפיסת עולם פמיניסטית, אני אומרת שאם אישה מוכנה לעשות כזה מאמץ, וזה כרוך גם בהפסד של ימי עבודה, ותחלואה וסבל. זה לא ימי עבודה רגילים, זה לוקחים את ההיריון 24 שעות ביממה, 9 חודשים, זה מתחיל חודשים קודם בטיפולים. אני חושבת שמגיע לאנשים האלה פיצוי, ובחוק זה לא מוגדר כסף שכר. זה גם לא חייב במס הכנסה, דרך אגב. זה פיצוי עבור הפסד זמן, סבל. אנחנו מפצים אנשים על סבל קטן יותר. אני חושבת שמגיע לאנשים האלה הפיצוי הכספי הזה, והוא ראוי, והם צריכות לקבל אותו בגאווה. אבל זה אפשרי כשאנחנו משאירים את זה תחת פיקוח מאוד מאוד קפדני, שבאמת הסכום לא הולך וגדל, כי בעצם נהיה שוק של המון המון ביקוש ומעט היצע, ואנחנו רוצים להשאיר את זה מאוד בהשגחה, ומצליחים לנהל, אנחנו מצליחים לנהל כ-100-120 מקרים כאלה בשנה. אני רוצה לספר רק שמתוך ה-100 מקרים האלה שנפתחים כל שנה עתיקים בוועדת הפונדקאות, נולדים משהו כמו 50, פחות מ-60 תינוקות, בערך 50 לידות. כמו שאמרנו, המספרים חצי רק מגיע ללידות. כל שנה מגיעים מחול תינוקות של זוגות חד מיניים או גברים יחידנים, מגיעים מחול מעל 300 תינוקות. חלק קטן מהם זה אולי זוגות שלא עשו בארץ, אבל הרוב זה של גברים. אם יש לנו 300 תינוקות, אז יש לנו מעל 600 תיקים נוספים. כלומר, אנחנו רוצים יותר מלהכפיל, יותר מפי שלוש אפילו, את תהליכי הפונדקאות בישראל, כשגם היום זה כמה חודשים ממתינים למצוא פונדקאית. כלומר, זה באמת לאבד שליטה. זה לא...
זה גם ימנע מאותן אלה שעבורן נולד החוק הזה, אותן נשים בעלות קושי רפואי אמיתי, להיות במקום סביר בתור, אם אפשר לקרוא לזה כך, כדי לזכות בפונדקאית שלשמן...
אני מאוד נזהרת מלהיכנס למקום של תיעדוף. אני לא חושבת שיש לי את הכוחות או לוועדה או למישהו את האפשרות להגיד, אישה שחיכתה עכשיו 5 שנים, נולדה בלי רחם, היא בסך הכל בת 25, עד גיל 30 היא מחכה לפונדקאית, ובעצם כל פעם היא נדחפת לסוף התור כי היא צעירה והיא לא בסיכון לאבד את הפוריות שלה. ואז אולי ייתנו תיעדוף תמיד לאישה בת 39, שאוטוטו לא תוכל כבר לעשות תהליך עם הביציות שלה. מה יגידו הגברים? גם הם חיכו מספיק שנים, קופחו בהמון תחומים אחרים. הם לא יכולים להידחף תמיד לסוף התור, כי בעצם הם יכולים תמיד לקנות ביצית של אישה צעירה. הם בעצם אף פעם לא יגיעו לקדמת התור. אז מתוך מקום של הוגנות, צריכים לתת לכולם הזדמנות שווה, בלי לקפח אף אחד. אם באמת נעשה תור רגיל, מי שהגיע ראשון מקבל ראשון, בלי ספק, התסריט שציירת יקרה. נשים שנולדו בלי רחם, ידחפו נמוך מאוד בתור, כי פשוט יהיה תור מאוד גדול, חלק מהן יפסידו את הסיכוי להשיג הריון מביציות שלהם, כי השעון הביולוגי מתקתק באכזריות, ואחרי גיל 40 יש לנו מעט מאוד הריונות עם הביציות של האישה עצמה, ובלי ספק, נשים שאין להם שום אלטרנטיבה, והסיבה שלהם היא לחלוטין רפואית, והחוק מלכתחילה התקבל ונועד לתת מענה למקרה קצה רפואיים שכאלה, המצב שלהם יורה. הסיכוי שלהם להשיג היום באמצעות פונדקאות בישראל יהיה פחות טוב. זה אחת החששות שעלו בוועדת מור יוסף. עכשיו, זה נורא להגיד שאנחנו מעדיפים מישהו אחד על פני האחר. אבל פה אני יכולה לדבר גם בכובע שלי, כמי שמלווה את תהליך ועדת סל התרופות כל השנים שהתהליך הזה מתקיים, והוא תהליך מוערך ותהליך אורגן, קביעת סדר קדימויות בהספקת שירותי בריאות, כשמתחשבים בצורך רפואי, במשאבים, וקובעים למי זה חיוני יותר, זה תהליך שאנחנו נדרשים לעשות אותו בהמון דברים. אנחנו בוחרים בין תרופה לסרטן מסוים לתרופה לסרטן אחר, כי התועלת יותר גדולה, כי החיוניות יותר חשובה, כי אין אלטרנטיבה טיפולית, ואנחנו לפעמים משאירים מחוץ לסל תרופות, כי אין לנו אפשרות פשוט במסגרת המשאבים הקיימים לספק אותן. זה תהליך שכל חברה מתוקנת נדרשת לעשות במשאבים מוגבלים.
הדוקטור אתי סממן, נדמה שהסוגיה הכל כך טעונה וחשובה הזו קצת שוכחת את אותם נתונים שאת נותנת כאן בפנינו, הנתונים האלה שלפחות גם מי שמתנגד וסבור ההפך חייב להתחשב בהם כחלק בלתי נפרד מהדיון. לצערנו זה לא קורה, אולי עוד ועוד שיחות כאלה יוכלו להניב דיון לפחות יותר ענייני. דוקטור אתי סממה, נציין, לא ציינו בתחילת הדברים, ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות, וחוקרת, כמו שאמרנו, סוגיית הפונדקאות. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, יום טוב.
יום טוב, שלום. שלום, אנחנו אומרים לי, יושב ראש עמותת עטרת כהנים, אתי דן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתם, יחד עם משרד המורשת וירושלים ומשרד התרבות, מקימים מרכז מורשת חדש בכפר התימנים שבמזרח ירושלים, בבית הכנסת היכל שלמה שבכפר התימנים, בכפר...
אוהל שלמה,
במקום שממנו גורשו תושבי הכפר, כפר התימנים, בראשית המאה הקודמת, לאחר הפרעות שפרעו בהם הערבי הסביבה, ואנחנו רוצים ככה לשמוע גם על הכפר, על המורשת שלו, וגם על מה שצפוי במקום, ונתחיל בכפר בעצם, קצת על ההיסטוריה שלו.
האמת היא, היה בירושלים יהודי, קראו לו גבי רצבי, זכרונו לברכה. הוא נפטר הררי, וכל השנים כשהוא היה חבר בסניף המבדל בירושלים, הוא היה מגיע לסיורים אצלנו, הוא היה אומר, אתם רק מתעסקים עם אשכנזים, כולל גליציה, כולל ורשה, שומרי החומות, חיי עולם, תורת חיים, מה עם התימנים? מה עם כפר התימנים? את האמת אני אומר לך, לא, כאילו לא הבנתי, מה זה כפר התימנים? כאילו פלאפל, כרם התימנים? על מה אתה מדבר? לא, אני אומר לך עכשיו, סתם יהודים מסתובב, מורשת, דברים על מורשת, נרטיב, סיפורים, מיתוסים וזה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? מה אתה לא יודע שהתימנים הגיעו חצי שנה לפני הבילויים והתיישבו בסילואן, בכפר השילוח, בקיצור, אמרתי לו, תאמין לי, לא יודע על זה כלום. וכל פעם הוא היה משגע אותי, והאמת לא נעים להסתובב שם. זה לא מהמקומות הנוחים להתעלך, כאילו אתה אפילו לא... אי אפשר להגיד בדרך לכותל, אפילו אתה לא בדרך לשום מקום, אתה בדרך ללא מוצא, כאילו ללא מוצא, אבל הוא לא ירפא, היה לו ממש בדם שהמקום הזה ייגאל, ואני חיפשתי איזה מישהו, לא רוצה להגיד קרובן, אבל כאילו הייתי רואה תימני, הייתי אומר לו, תגיד, שמעת על פר התימנים, תקדים על הכימור, עושים פרצור כזה, מה אתה מדבר? אני מדבר איתך על רוב התימנים, לא יודעים על מה מדברים בכלל. לא מדבר על אשכנזים, אולי אנשים שלמדו היסטוריה ככה לעומק, מעט מאוד, ושנים הוא ישב עלינו, ואני זוכר איזה שבת אחת אחרי הרצח של אלחנן נטלי, השם ייקום דמו, שנרצח בעיר העתיקה, באו הרבה אנשים לנחם את המשפחה, והסתגרו בעיר העתיקה, וראיתי איזה בחור תימני, צדתי את עיניי עליו, ואמרתי, אני אתפוס אותו עכשיו על כפר התימנים. ואני בא, אני אומר לו, תגיד, שמעת על כפר התימנים? אומר לי, מסתכל עליי, אומר לי, לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. קוראים לו שלום לדני. הוא למד פעם בעטרת כהנים, אז אשתו כאילו...
הערת אגב, היה מדריך שלי בישיבה התיכונית.
היה מדריך שלך.
אפשר להמשיך, כן.
טוב, בקיצור, אז... לא יודע, תימנים גם זה עדה מאוד צנועה, מאוד ביישנית, כאילו לא עושים מעצמם שום דבר. דווקא אשתו היא ממוצא איטלקי, אז היא אומרת לי, מה זה? ואני אומר לה, בואי, תראי, היינו אז בדיוק על הרגות בגליציה, בעיר העתיקה, שם גם איזה נקודת יישוב יהודי. אמרנו, מה אתם להם, תראו, אני יכול להיות לך כללית איפה זה, אני בחיים לא הייתי שם, כי זה לא מקום שאתה מסתובב. עלינו על הגג, אמרתי להם, הנה, זה שם. אני מקווה שדייקתי, אז היא אומרת, תקשיב, אני מוכנה שבעלי יתמח מהימים שהוא לומד בבר אילן, ייקח איזה יום אחד ויעשו בו מחקר. וככה זה נזכר. פשוט, בזכות נשים צדקניות, יצאנו במצרים, וככה זה ההיסטוריה מתגלגלת. הוא התחיל לחקור וגייס בנות שירות לאומי, עם היסטוריה של חגית אריאל עבדה שם אז, של אורי אריאל, חגית אריאל קוראים לה, גם הייתה מעורבת במחקר, התחילו לחקור, עכשיו אין שום, זה תמיד זה נראה לי, אם נצליח בעזרת השם, לקבוע שם יתד, לתקוע שם יתד, להציב דגל, זה יותר קשה מלטוס לירח, אני אומר לך את זה בדוק ומנוסה. אני ראיתי כל כך רחוק מהמציאות, מי יגיע לשם, מי יעז להסתובב שם, מי יעז להסתובב שם. קיצור, וככה הם התחילו לחקור, ואני אעשה יום אחד, מצאו בבית הדין הרבני בירושלים איזה פסק דין, שכתוב תיק הקדש סילואן. היינו, הזמנו את התיק, היינו פתוחים, אחרי איזה כמה שבועות שאני אקבל את זה, זה תיק אב קרס כזה, נמצא מלא מלא מהנסמכים. בסוף זה תיק דקי כזה, אבל זה בעצם, התיק הזה הראה לנו סימני החיים, שלחנו סימני חיים מהכפר. למה? כי הייתה מסורת שכל התימנים אחרי הפרעות והגירוש מכרו את הכל לערבים. ואפילו סגן האפוטרופוס הכללי, יצחק צורילי, שהיה תימני, אמר לי, חבל לך על הזמן, תרדו מזה, מכרו את הכל. עכשיו זה מאוד עצוב לשמוע את זה. ופתאום אנחנו רואים מסמך שבית הדין אישר בתשו"ו 1946 למניינם, שמאפשר להקדש להזכיר את הנכס שלימים מתברר שזה הבית כנסת לשלוש שנים, לא כתוב לערבי, כתוב ככה בלשון נקייה, לשמירה לשלוש שנים. אף אחד לא יודע מה ילד יום. עשינו חשבון. מתשו"ו עד, אנחנו עוברים כבר את השח. סימן שלא מכרו את הכל. ואז באנו לאפוטרופוס הכללי, אמרנו לו, תשמע, הנה, מצאנו, באמת שמה, לא ידענו על זה. זה חידוש ענק. ומפה התחיל מסע, לא כמו המסע שעשו התימנים, תימן לארץ ישראל ברגל, אבל פשוט לחפש את השורשים. צריכים להבין שזה היישוב היהודי בעצם, היחידי, לא הראשון מחוץ לחומות, אבל הראשון מחוץ לחומות לכיוון מזרח, הכי קרוב להר הבית. ולמלוי התימנים בעצם לא הייתה אחיזה שם, זה אלה השורשים. וכל היישוב בסילואן התפתח על הבסיס של ההתיישבות של התימנים. אתה שומע אותי?
עכשיו, אני שומע אותך, ואני רוצה לשאול אותך בעצם על גורלם של היהודים בכפר התימנים. מה זה הפרעות שהם עברו? השוד שהם עברו? הביזה שהם עברו? איך זה בא לידי ביטוי? מה אנחנו יודעים ואיך אנחנו מקבלים מידע על מה שקרה להם?
תשמע, האמת היא שלקראת הטקס ההשקה שהיה לפני שבוע, אז השרה רגב גרה בראש העין, אז כמה תימנים שרמו על זה, הצטרפו אליה, ואחד אומר לי, תקשיב, יש לי פה אצלי, אני מחזיק עכשיו מסמך שאמא של סבתי או משהו כזה נולדה בסילואן, בתעודת הלידה כתוב סילואן. עכשיו, יש בטח מאות, אנחנו אולי ננצל את ההזדמנות הזו ונפנה לכל יוצאי תימן שיתחילו לחטט במסמכים, ואנחנו רוצים לרכז את כל הצאצאים של יוצאי כפר השילוח ולספר את הסיפור שלהם, בגלל שהסיפור הזה לא מסופר. כמובן, אנחנו נשמח אם יהיה כנס, אבל להתחיל לאסוף את כל המסמכים, והם רבים. אבל הכי חשוב זה לומר ככה, בוא נאמר ככה, נשארו שרידים מהכפר, אבל המבנה של בית הכנסת נשאר שלם ללא פגע וללא נגע. יש שם תמונות איפה שהמורי לימד, אין דברים כאלה, אין סרטים כאלה.
מה, בתוך, רגע, תמונות שהמורי לימד?
בתוך בית הכנסת, תמונות עם המורי, והיום מתפללים שם.
איך את זה לא השמידו?
לא מצאנו את התמונות שם בכפר, מצאנו את
המקומות.
לא, מצאנו את המקומות, ותמונות יש כל מיני בארכיון הציוני. הרבה מסמכים, וזה תחשוב כאילו אזור ש...
פשוט היה, כמו שאומנם זה קרוב להר הזיתים, אבל זה השטח מת מבחינת המידע והידע, אף אחד לא יודע שום דבר על המקום הזה. ומצאנו אגב מכתבים של הרב הרצוג, אחרי שהמקום הזה ננטש ונעזב, המקום אגב, היהודים גורשו בפקודה של השלטון הבריטי, בתפרש צדיק ח' 1938, והיום שהטקס התקיים, זה היה בדיוק, אל תשאל אותי למה, זה תיאום של המזכירות, אבל אין מקרה בעולם, בדיוק 80 שנה לגירוש. הודעת הגירוש יצאה בחודש אב, תפרש צדיק ח' אוגוסט, ושם במכתב היה כתוב שאנחנו מתחייבים להחזיר את ה-Jewish Refugees, את הפליטים היהודים לכפר, וכל התנועה הציונית, הוועד הלאומי, נלחמו מלחמת חורמה, לא למטוש את המקום, פחדו שזה יהיה תקדים. עכשיו, יש אלפי מסמכים מרתקים על המאבק של כל הגופים הציוניים לא לעזוב את המקום הזה. ואת כל התלאות שהם עברו, פירקו להם את הרעפים, את המשקופים, מה לא עשו? וזה סיפור אדיר שראוי שעם ישראל התחבר לשורשים ולעלייה תימנית. שמע, זו עלייה שכולה על רקע דתי, אמונה בביאת המשיח, לא חיפשו פה תנאים, עזבו את הכל, באו ברגל, והתיישבו על הצלע של הר הזיתים, שמשקיף על הר הבית מצד דרום, נוף לא רגיל, גרו שם, נדמה לי בערך 100 משפחות או יותר מזה, הכל עוד נחקר.
מה יהיה במרכז המורשת הזה?
קודם כל, יהיה את כל הסיפור. אנחנו אוספים עכשיו את כל, את כל המסמכים. קודם כל, זה לא רק מורשת, משהו שהיה ואיננו. יש שם קהילה עכשיו שגרים בכפר השילוח, למעלה מ-20 משפחות, עשרות ילדים. יש שם קהילה חיה בתוססת. זה לא רק שמשחזרים את ה... מספרים את הסיפור שלה, אבל יש גם סיפור קדימה. המורשת היא לא רק לזכור מה שהיה, אלא להתקדם קדימה. ויש שם תפילה, היום בתוך הבית הכנסת מתפללים, באחד החדרים. יש שם תפילות כל יום. קהילה שלמה. התנאים שם מאוד קשים, המשפחות שם מוסרות את נפשם. עכשיו זה המקום הכי קשה מבחינת ההתיישבות בארץ ישראל. הוא עבר בערך 7,000 אירועים ביטחוניים, מאות בקבוקי תבערה. זה היה לערבים שוק, שפתאום היהודים חוזרים לגור שם. יש שם זכויות קנייניות, יש תיק שעכשיו שמתברר בבית המשפט בבגץ, וברוך השם, איך אומרים, עוד זה רק ההתחלה של איך אומרים, אנחנו רק בצעדים הראשונים. יש שם את הבור המים ששימש את הכפר. אתה בא למקום שאתה אומר, תשמע, איפה, מי מסתובב פה? פתאום אתה רואה אנשים באים עיר דוד, עיר דוד זה בית ראשון, בעצם שם זה עלייה ראשונה, לפני הבילויים. הכל מתחבר. החיבור לארץ ישראל הוא בא עם שורשים אדירים, מבית ראשון ועלייה ראשונה ותימנים, וכל העדות שבעצם אנחנו יודעים על היציאה מחוץ לחומות, על נחלת שיבה, אבל לפני נחלת שיבה, יוצאי צפון אפריקה, העדה המוגרבית, הם בנו את נחלת ישראל. מי מכיר את זה, תגיד לי? סיפורי העדות בירושלים, העדות, כל עדה, יש לה זכות על קטע מסוים ירושלים, כמו בבית שני יש פרק.
תאמר לי, מתי, האם כשאתה, אני אולי מכניס אותך לסוגיה אחרת, אבל כשאתה רואה והזכרת פה כל מיני עליות, איך נקרא לזה, צפון אפריקה, תימן, שהודחקו ונשכחו, ואני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך הדבר הזה נעשה במכוון כדי להאדיר ולפאר עליות אחרות, כי ראו בעליות הללו, והיום עולה סיפורן גם של תימני כינרת, מה שקרה להם, שזרקו אותם מכינרת, ואף אחד לא רצה לספר את הסיפור שלהם. זה מגמתי?
שמע, לא, אומרים, אני לא חקרתי ולא התעמקתי בסיבות, אבל ברגע שניתנה לנו הזדמנות לפרגן, תסתכל בכל אתרי החפירות שאתה רואה בארץ, אתה מוצא מטבעות, קדים, חרסים, אתה לא מוצא פרגון. בגלל שלא היה פרגון, הכל נחרב. ולכן אני מאמין שאחת המשימות של אתרת כהנים זה לפרגן לכל הדורות הקודמים, לכל מי שנתן את ידו לבניין ירושלים. ואתה רואה למשל בנחמיה, יש פרק ג'
שמות שאתה אף אחד לא מכיר, זה בנה את החובה מפה עד פה, וזה מפה עד פה, שמות שבכלל אף אחד לא יודע מי הילדים שלהם, אתה לא יודע להגיע אליהם. אז שמעתי פעם, שזה הסיבה בעצם שהתנ"ך מציין את זה, כי בתקופות קשות שאף אחד לא, איך אומרים, לא חושב על זה, אנשים מסרו את נפשם, מציינים אפילו בשמות, מה זה חשוב? השמות הפרטיים והמשפחה, ולכן זה מצווה גדולה מאוד לספר את הסיפור הזה של ההתיישבות, המסירות נפש, מסירות הנפש האדירה של כל העדות. יש לך בירושלים גם הג'ורג'ים, יוצא גרוזיה, ליד שער שכם, מי יודע על זה? לא יודעים. אנחנו בגלל ההתעסקות, היישוב הישן, מי יודע? מי מכיר את הסיפור של היישוב הישן? היישוב הישן, באמת, בוא נאמר, 100 שנה נתנו בירושלים את כל החיים שלהם, מי מספר עליהם? עכשיו, הציבור החרדי, הוא לא מספר על עצמו, הוא לא משמיץ כמו שאומרים. ואנחנו, זאת אומרת, לא יודע מה הסיבות, לא חקרתי את זה, אבל יש מורשת, מי ברשימה של נפגעי פעולות האיבה? מי מופיע הראשון? הסבא של יואל משה סלומון, שנרצח כשהוא בנה את החורבה.
הוא ראשון רשימת נפגעי הטרור.
בדיוק, 1851, תפריש י"א, נרצח ברגע שהוא התחיל להתעסק עם החורבה. דווקא מדינת ישראל מפרגנת, זה דבר נדיר מאוד שהמדינה שמציינת ביום הזיכרון, ערב יום עצמות, את כל נפגעי פעולות האיבה, הוא הראשון, הרבה שנים לפני שהמדינה קמה. אז צריכים להוסיף הרבה הרבה פרגון ולזכור את זה, כי זה בעצם, אנחנו, את כל הכוחות ואת כל מה שאנחנו נהנים, זה מהעבודה שלהם, מהמסירות נפש שלהם. כן. אז ברגע שמזדמנת לך הזדמנות כזו לספר את הסיפור של התימנים, תמיד לי זה כיף, פשוט תענוג לראות את המורשת הזו, לראות בית הכנסת, פתאום בתוך סילואן, באמצע אתה רואה מבנה נשאר 130 שנה, 140 שנה כמעט.
והמקום הזה, המקום הזה, הקהילה הזאת בתוך סילואן, היום, גם בימים אלה, סופגת אירועים, סופגת התנכלויות, ואתה אומר, אלפי אירועים ביטחוניים.
בוא נאמר, בשנים האחרונות, ברוך השם, יש שיפור גדול, אבל אם אתה סוקר את למעלה מ-10 שנים, החבר'ה שם עברו תקופות, זה פשוט, הם אוסרים את נפשם, בצורה לא רגילה. היום ברוך השם יש המשטרה לקחה את הנושא הזה מאוד חזק, פעם הייתה מדינות של החלה, היום כבר אין את זה. בכל זאת אבל בוא נאמר ככה, אתה רואה את רשימת האירועים, מי שחי שם היום, אין מסירות נפש מהסוג הזה בשום מקום בארץ ישראל, אין דבר כזה. יום יום זה אבנים או בקטבים לפעמים, פחות ממה שהיה פעם, אבל הקרבה של המשפחות שם, עפר אנחנו לרגליהם.
מתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים, תמיד מפעים לשמוע את ההתפעלות וההתלהבות שלך אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
אנחנו רק התחלנו, הדורות הבאים יצטרכו להמשיך.
כן, תודה רבה, כל טוב, שלום
טוב,
שלום.
יום טוב.
עיריית ירושלים מקדמת מיזם לסיורי תיירים בשכונות הוותיקות של העיר, מהשערים, הבוחרים, גאולה, ומי שמתנגדים נחרצות לקיום הסיורים הללו, מבקשים למנוע אותם, הם גורמים בעדה החרדית בעיר, בהם גם העדה החרדית הספרדית בירושלים. נמצא איתנו על קו הטלפון דוברה של העדה החרדית הספרדית, הרב אברהם בצלאל, שלום לך.
שלום וברכה.
מה מטריד בסיורים הללו שהעירייה מתכננת?
תראה, צריך לקחת את הדברים בצורה כזאת. יש כלל שחזל לימדו אותנו, כל טובתם של רשעים ראית את צדיקים. זה היה הכלל גם כן שהנחה את העדה החרדית הספרדית מאז לפני למעלה מ-80 שנה באסיפות שלה להקמתה, שצריך להתבדל. אין ספק שצריך לקרב. אבל אין ספק מצד שני שלא יבואו וירחקו את המקורבים שגם צריכים חיזוק. במה הדברים אמורים? נפתח קודם כל עם מה שקורה עם בירושלים, עיריית ירושלים, בשכונת מחנה יהודה בירושלים, ידוע שם הפרצות הנוראות, מה שהיא עשתה שם, בלילות שתושבי המקום זועקים, אנחנו מדברים כאן על תושבים שהם נמנים על הציבור שתומכים בנציגים המתיימרים להיות חרדים, ואוזניהם של הנציגים החרדים אטומות, הם לא שומעים.
אטומות או לא יכולות לעשות הרבה?
תראה, אם הם היו רוצים, הם יכולים לפרוש מהקואליציה. אני מאמין, אם זה היה דבר שהיה מפריע להם, הם היו פורשים. כן, יש הדבר לא מפריע להם, ואפשר להמשיך לשכת, להמשיך את הישיבה בקואליציה.
אולי הם אומרים לעצמם, אני, יש לי ציבור שאני צריך לייצג אותו, ויש לו מגוון של צרכים, אז יש לי פה בעיה עם שוק מחנה יהודה שהפך להיות אתר תיירות שאליו מגיעים מכל העולם, אבל מצד שני אני מצליח לדאוג לשכונות היותר מאופיינות כחרדיות, אני מצליח לדאוג לתקציבים כאלה ואחרים, לישיבות, אני לא יכול לעזוב הכל.
צריך לזכור שהפגם, אני לא ניכנס כרגע לדברים האלה, אבל מה שקורה במחנה יהודה הוא גם היורד לשורש. יש שם זעקה של תושבים חרדים שגרים שם במקום ושאינם כל כך חרדים, שהדבר, הדברים שנעשים שם הם דברים שאני לא יכול להעלות אותם, דברים מזעזעים ביותר. לכן הדברים האלה זה לא מעניין אותם, הם רואים אותם שיש להם אותם בכיס ומאלה הם יעבירו אותם, יש להם את החשבונות שלהם. אלה דברים שהדת אינם סובלם. עכשיו, בנוגע לסיורים, ודאי שיש, והוא גם מובא בזוהר הקדוש, שיש עניין לקרב, ובפרט בימי הרחמים והסליחות, שבהם נשמע סליחות. אבל הדברים צריכים לעשות על פי דין תורתנו הקדושה. לא יעלה על הדעת שיבואו בערבוביה נוראה, לזכור שהשכונות האלה הם גם בכל מקום, לא רק בשכונות אחרות, בכל מקום. ובפרט כאן שמקפידים שהדברים מחנכים את הילדים ונותנים להם חינוך, פתאום רואים כאן דברים שהם סותרים למעשה את החינוך שבאים בערבוביה. זה מצד אחד. מצד שני, מגיעים מדריכים עם תיירים והופכים את הציבור החרדי ללעג וקלס. הם הופכים אותו לזה שבט. אתם רואים, יש פה ככה, עושים מזה איזה צחוק. הדברים האלה זה לא שנפגעים. אנחנו רואים שמצד אחד...
אתה יכול הרב בצלאל לומר לנו, לתת דוגמה, איפה באמת, איך זה נראה שמדריכים עושים ללעג וקלס את הציבור החרדי? מה הם אומרים?
תראה, מעדויות שהיו בשכונות, אנשים שעברו ושבו, שמעו אותם שהם אומרים, אתם רואים, זה מדמים אותם בכל מיני שבטים שהם סתם פרימיטיביים, וכבר עבר עליהם הזמן, אומרים עליהם כל מיני מילים, אתם רואים, הנה, אנחנו מראים לכם, אתם לא צריכים לנסוע לאפריקה, יש לכם את זה פה, קרוב אליכם בירושלים. אנחנו צריכים להבין שהסבל של ביזיונות לבני ירושלים הוא לא חדש, והם גם כן סובלים את זה, והם מקבלים את זה בהבנה ובאהבה למען כבוד שמו באהבה. אבל מאידך, אנחנו מדברים כאן בעניין של פגיעה, הם מביאים כאן אנשים מצד אחד ומרמים אותם, הם מביאים כאן אותם לסליחות, ומצד שני, הם מבזים כן את התורה, אותם האנשים שהולכים בדרך התורה, צריך לתת להם את הכבוד הראוי והמתאים. אז אף אחד לא ביקש שיתנו להם כבוד, אבל מצד שני, לא להביא אותם ולשקר עליהם שקרים, ולספר להם כל מיני סיפורים שלא היו ולא נראו. הציבור החרדי הוא, ברוך השם, ציבור מגוון, מי שיושב ולומד תורה הוא ציבור חכם, רק יכול להיות שזה מלווה באנשים ששקועים בתורה, בעירת שמיים, אז אין להם את ה... נראים ככה, כמו שאומרים, שקועים בעצמם. אבל להפוך אותם לאיזה שבט אמריקאי, דברים כאלה זה חמור מאוד, ולכן הם רואים את הדבר הזה בחומרה שיבואו והסתובבו, זה מפריע להם, הדבר הזה מפריע להם, הם לא רוצים שזה יפגע בחינוך של הילדים שלהם, ובעתיד של השכונה.
אז איך ייראה המאבק בפועל? במידה ואכן ועדת התקציבים בעירייה תאשר את העניין הזה, והדברים יצאו לפועל. איך צפוי להיראות המאבק?
תראה, כל מאבק כזה, איך שהוא, הוא יצא בסופו של דבר כאשר הוא יצא. אם הם יחליטו שהם יורדים מהעניין הזה, מצב הוא מנעים, אם לא, אז ככל הנראה, אנחנו מדברים כאן על תושבים כאן באזור, שהכאב הזה כואב להם מאוד, הם לא יכולים לסבול את זה, והם יבואו ויאמרו לקבוצות שתדעו שאתם כאן לא רצויים, לבוא לעשות כאן מעשים כאלה.
יבואו ומה, רק יגידו להם מילים? תראה, אנחנו לא מדברים... יבואו איתם לאימות, לאן זה יגיע?
תראה, צריך לזכור, צריך לזכור שבשכונות האלה אף אחד לא סגר את זה בפני אף אחד, יכולים לכאן להגיע, מגיעים לכאן אנשים, יש כאן אפילו אנשים אינם שומרי תורה ומצוות, באים, רואים את המקום, מתעניינים, רואים, אף אחד לא זוכר אותם, אבל לבוא בקבוצות וללעוג לתורה, הכוונה אם כן זה לא ללעוג לתושבים, יש כאן לעג לתורה, אז אותם אנשים שמכבדים את התורה, הופכים אותנו לזה שבט, הדבר הזה הוא בלתי נסבר, זה דבר אחד. מצד שני, הם באים גם כן בתלבושת לא צנועה. הדבר הזה, ודאי וודאי שכתוב, והיה מחנך הקדוש, ולא יהיה לך הרבה דבר, לשם השם מאחריך, שיש עליהם, מוטל עליהם חובה של מחאה, כמובן בדרכי נועם, להסביר לאנשים שאסור ללכת בעירוביה גברים ונשים ביחד, וכמובן שידוע למדריכים האלה שמביאים אותם, או אלה שבאים, יודעים או לא יודעים, אז צריך לידע אותם שידעו שהם באים כאן לשכונה ששומרת תורה ומצוות, שומרת שבת, יש לו כאן עוד בעיות שמגיעים לכאן קבוצות, עוצרים את המכוניות שלהם או את האוטובוסים במרחק ובאים לשכונות האלה ועל זה נגרם חילול שבת. הדברים האלה מפריע לתושבים וזה טבעי שזה מקומם אותם ולכן הם מוחים.
הבנתי גם מפרסום מסוים בתקשורת שאחד הדברים שגם מפריעים זה מה מספרים המדריכים למטיילים ולמסיירים על העבר של השכונות, עבר שהוא לא בדיוק חרדי בהכרח, עבר של אנשים שיצאו מהחומות, אנשי התיישבות, אנשים שקשורים לתנועה הציונית אולי, גם זה בין כל הדברים שמפריעים?
תראה, צריך לקחת כאן את מגוון הדברים, מה שהוגע ברוח התורה. כל דבר שיש לה פגיעה ברוח התורה, זה דברים שמפריעים להם, והם כחובתם שכל ישראל ערבים זה לזה, והם נמצאים בשכונה, אז הם מתנגדים לכך. וברור שיש בחלק מהדברים שהם מביאים גם כן, הרבה סילופים, דברים שהם לא אומרים אותם כהווייתם, לא אומרים אותם, נכון שהשכונות האלה היו בעבר, היו גרים פה בירהור, היו גם כן בדורות שעברו, אבל מצד שני, לא תמיד הם אומרים את הדברים הנכונים ואת הדברים המתאים, ודברים שגם כן גובל באשמתות גדולות.
בכל אופן, אתה אומר, העניין, המחאה, במידה ואכן הדבר הזה יצא לפועל, תעשה, אבל בדרכי נועם. זה ככה שמעתי ככה נועם, בין השורות.
כן, כן, אבל הדברים צריכים להיות מובנים, שאין כן עניין לבוא חלק לומר, אם איזה יהודי יש לו התעוררות, לבוא לומר סליחות, אף אחד לא מונע אותו, רק צריך לדעת שהיה מחנך הקדוש ולא יהיה לך הרבה דבר ושב השם מאחריך. נקווה שאנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש השנה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויגזור עלינו גזרות טובות ונזכה לשנה טובה.
אגב, אני חייב לשאול לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, אתה דובר העדה החרדית הספרדית, האם...
אני מהעדה החרדית הספרדית, אני מהעדה החרדית הספרדית.
השאלה אם גם כלל העדה החרדית ושאר הפלגים מצטרפים למחאה הזאת.
צריך לזכור שזה מדובר כאן ביהודים שכואב להם, וזה כולל את כולם. ויש אנשים שאומרים את זה יותר בצורה תקיפה, יש אנשים שאומרים את זה פחות בצורה תקיפה, ולכן הדברים האלה נגרמים, וזה יוצר עוד איזשהו אווירה מתוחה בין מגזרים שונים, כתוצאה מתנזים דברים כאלה. לכאורה, יש כאן אנשים שהם לא באים להפריע לאף אחד, הם לא רוצים שיפגעו במורשת של תורתנו הקדושה.
הרב אברהם בצלל, דובר העדה החרדית הספרדית בירושלים, תודה רבה, ובשורות טובות, ושנה טובה.
בבקשה.
כל טוב.
שלום.
ביום ראשון הקרוב, ראש חודש אלול, יגיעו ולא בפעם הראשונה לרחבת הכותל חניכים ומדריכים של תנועת הנוער אריאל. זאת כמעין מענה לסערה שמתחוללת במקום מדי ראש חודש, בניצוחן של נשות התנועה הרפורמית ועוד כמה וכמה אירועים שאנחנו מכירים אותם כ גורפי כותרות מסעירות, מהומות עם המשטרה ועם גורמים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע שצפוי ביום ראשון, וגם על האירועים שהיו בעבר, שבהם השתתפה תנועת אריאל, מסביב לסוגיה הזאת של רחבת הכותל והתפילה שם. איתן מצל קו הטלפון, מזכ"ל התנועה, דביר עמיור, שלום לך.
שלום לך.
אז קודם כל ספר לנו מה היה בעבר, במקרים הקודמים, ואני מבין שעכשיו אתם מתכוונים קצת להרחיב את המעגל.
כן. כמו שפתחת באמת, יש כבר כמה שנים, יש את נשות הפרובוקציה שמנסות לבוא ולקבל הכרה התנועה הרפורמית מבקש לקבל הכרה דרך המאבק, כביכול, מתוך רצון להתפלל בכותל. ואנחנו בתנועת אריאל, ביחד עם ארגונים נוספים, אנחנו לא יכולים לבוא ולעמוד מנגד, להיות לשתוק כשקורים דברים כאלה. למדינת ישראל יש ציוויון יהודי ברור ומוגדר, יש לנו תורה אחת ויש דרך אחת לקבל תורה, ולכן אנחנו מגיעים ואנחנו מוכים שם כנגדן, אותן נשים שמגיעות רק פעם אחת בחודש להתפלל, ואנחנו שנמצאים שם באופן תדיר. בפעל מה שהיה בחודשים האחרונים, בחודש שעבר הגיעו 250 בנות להתפלל בתפילת ראש חודש בחודשה ובחודשים קודמים. התפילה שאנחנו לא מתעסקים, לא מתעמתים עם אותם נשים, אנחנו מגיעים להתפלל, מגיעים לחזק את האחיזה היהודית האמיתית בכותל, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, וממילא כשמרבים אור ומרבים טוב אז החושך מתמעט.
ואין באמת, אין חשש של אימות, הרי סך הכל ראינו הרבה מאוד ארגונים, בעיקר חרדים, אבל לא רק, שאין מה לעשות, זה מציס אותם, זה מסעיר אותם, לראות את אותם נשים רפורמיות שהן נוסעות ספרי תורה ומתפילין וכו'. הדברים האלה מסעירים ככה את הרגש של מי שרגיל לסוג מסוים של תפילה, ונוצרים אימותים, לא?
קודם כל, זה טוב מאוד שיש התעוררות של הרגש, וקודם זה טוב מאוד שהדברים מסירים אותנו. תראיני חלק גדול מעם ישראל מתבונן על המקום ולא מבין מה הבעייתיות שיש כאן, ולא מרגיש את הסכנה ואת שהתנועה הרפורמית רוצה לקדם פה במדינת ישראל. ובני נוער מטבעם הם באמת יותר מולווים ויותר בוערים ודברים יותר בוערים מהם, וטוב מאוד לטפח את הרגש הזה. לגבי אימותים ממש ומאבקים, אנחנו מכווינים את הצוותים החינוכיים, הקומונריות, המדריכות, מכינות את הבנות לקראת זה. אנחנו מגיעים מראש, אנחנו מגדים, אנחנו מגיעים להתפלל, אנחנו מגיעים להילחם, לא מגיעים לריב, לא מגיעים לדחוף, וגם כשיש את הסערות ויש את הנקודות חיכוך, אז החניכים שלנו יעמדו במקום יותר מבודד, יותר מבודל, הם לא יהיו, מה שיקרא, ישכבו על הגדרות בשביל למנוע את התפילה.
בכל מקרה אנחנו מדברים על חניכות, לא חניכים.
גם חניכות וגם חניכים, לרוב בדרך כלל התפילה, איפה שיש יותר אימותים או יש יותר פוטנציאל לחיכוך, יש שם יותר בנות. אבל כן, יוצאים גם בנים וגם בנות, והמטרה בסופו של דבר זה באמת לחזק את האחיזה היהודית, ככל שיותר יהודים יבואו ויתפללו גם ברחבה המרכזית וגם ברחבה הדרומית, ובסופו של דבר יגידו, יבהירו שהיהדות האמיתית היא זאת שרואה בכותל את המקום, היא זאת שמקדשת את מקום התפילה של הכותל, היא זאת שצריכה לקבל אחריות על הכותל, זאת בעצם המטר.
אגב, כאשר אתה מזכיר את הרחבה הדרומית, ואני רוצה להזכיר שכאשר נפלה אותה אבן, ראינו אותה כמעט ריקה לחלוטין, למעט מתפללת אחת. זאת אומרת, העם היושב בציון, זה שהוא נוטה לתפילה אורתודוקסית, בין אם הוא מסורתי ובין אם הוא יותר שומר מצוות, רואה ברחבה רגילה את הרחבה שבה הוא מתפלל, פחות הרחבה הדרומית ככה נמצאת בשוליים.
כן, באמת רואים שקודם כל הכותל מקודש לכל אורכו, כל הקיר עצמו והקיר של הר הבית וקדושתו, חלה על כל הרחבה, גם על הדרומית וגם המרכזית. ורואים את זה בכללי, וכל הניסיונות של התנועה הרפורמית לעשות כסה בת מצווה עם עלייה לתורה, ולנסות לקחות לציבור כביכול היותר חילוני והיותר מסורתי, עם כל מיני תקסי תפילה שוויוניים, ועם ישראל מצביע ברגליים, ועם ישראל לא נהנה לקריאות שלהם. בתי הכנסת של התנועה הרפורמית ריקים לאורך כל השנה, כי יש שם מיעוט מתפללים, גם עניינים שהם עושים בימים נוראים לא רואים שהם מתחילים לתרום מהם. בסופו של דבר ההבנה שהם ויתרו על עם ישראל, התנועות הרפורמיות האלה, הם הבינו שעם ישראל לא ילך אחריהם, ולכן הם מנסים לקבל את הכוח שלהם דרך בתי המשפט ודרך בגץ ודרך הכרה ממסדית, בגיבוי של כל של אחים שלנו יהודים התפוצות, שגם תנועות רפורמיות מרחבי העולם. וכאן זה באמת המקום שלנו לבוא כחלק, כעם, כמובילים את עם ישראל. תנועת אריאל היא תנועה ששמה, שחרתה על דגלה את השליחות להרים את קומת הרוח בעם ישראל, לחבר את כל עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את עצמו כמי שנופים את הדגל הזה בקרב בני הנוער ובכלל, ושם זה המקום שלנו לבוא, להיאבק ולמחות בכל הכוח.
אז הזכרת דביר את הסוגיה של יהודי התפוצות שנותנים איזשהו גיבוי, או לפחות הם אלה שמתבקשים על ידי התנועה הרפורמית לתת גיבוי למהלכים שכאלה. ואני שואל, אתם כתנועה מחנכת באמת מן הסתם לפני אירועים כאלה שמגיעים לירושלים, מגיעים לתפילה בכותל, יש תנועה איזשהו שיח גם בין החניכות גם בין חניכים מסביב לעניין הזה של היחס שלנו ליהדות התפוצות, שאולי ככה נפגע, לפחות ככה זה מתואר בתקשורת, נפגע ונוצרת התנגשות בעקבות אירועים כאלה ברחבת הכותל, בעקבות האימותים עם התנועה הרפורמית. אז איך אתה מסביר לחניכים, או קודם כל אפילו איך אתה מסביר למדריכים שיסבירו לחניכים את השאלה איך מתמודדים עם זה? בכל זאת עומדים על איזשהו צוויון הלכתי, תורני, אורתודוקסי, ועם זאת לא מתנתקים מיהדות התפוצות.
זה ממש יפה, ביום ראשון, בנוסף אחרי התפילה בכותל, החניכים והחניכות שלנו הגיעו לחידון התנ"ך התנועתי שהתקיים באותו יום. וחידון התנ"ך הוא בסימן הקשר עם יהודי התפוצות, אחרות שיש לנו על האחים שלנו מעבר לים, בסימן את אחי אנוכי מבקש, ובזה עוסק החידון, יהיו שם שאלות מקהילות יהודיות מכל רחבי העולם, ובאמת אז זה יהיה השיח, כי מתוך הבנה שלנו, שיש לנו אחריות על כלל עם ישראל, ולא רק על עם ישראל שנמצא פה בארץ ישראל, וזה משהו שמאוד מאוד בשיח ומאוד מאוד מדובר, ודווקא בגלל שאנחנו חרדים לגורלם של אחינו בתפוצות, ושאנחנו דואגים להם, כשאנחנו קוראים את הנתונים על ההתבוללות המאוד מאוד מאוד קשה שיש בחול, בהובלת התנועה ובעידוד התנועות הרפורמיות, אז דווקא הרגש והאחריות שיש לנו כלפי האחים שלנו דורשים ממנו עוד יותר לבוא ולהיאבק יותר חזק, ופחות לתת להם ולמנוע את ההכרה שהם. בסופו של דבר הדרך שהתנועה הרפורמית מובילה, אנחנו רואים מובילים בפועל לזה ש56% מנערים יהודים בארצות הברית יש להם הורה אחד שלא יהודי. זה אומר ש50% מתוכם גם לא יהודים על פי ההלכה, ואחוזי התבוללות מאוד מאוד גדולה בכל רחב בכל יהודי התפוצות. ולכן צריך לבוא ולהיאבק. אנחנו לא מגיעים לבוא חלילה להוציא את האחים שלנו מהגדר ולהגדיר שהם לא יהודים והם לא זה, ואין להם מקום, אבל בכל מה שקשור לתפיסה היהודית, לשמירת התורה, לצביון היהודי של עם ישראל, בזה הם לא ייגעו, ובזה אנחנו לא, שם זה המקום שרואים בפועל איך הנגיעה שלהם והכניסה שלהם לתחומים האלה, בסופו של דבר פוגעת בהם היהודי ופוגעת גם בהם בעצמם, ודווקא מתוך רגש האחריות שלנו כלפי יהודי התפוצות, אנחנו עכשיו מגיעים ואנחנו ממשיכים במאבק.
ישנו איזשהו שיח, או ששיח בין נאמר, בין מדריכים, אולי לא בין חניכים, כי הם עדיין רכים מדי בתפיסות עולמם.
גם עם החניכים משהו. יש.
בין, לבין רפורמים. יש דבר כזה בכלל, משה? עזוב, אנחנו לא מדברים איתם כרגע.
גם עם החניכים יש, וגם עם המדריכים יש. כן, המדריכים רוצים לבוא ולברר ולשמוע, ויש שאלות כמו רגע, אבל זה רחבה שלהם, ומה זה אומר, יש את הבירור ההלכתי, האם כן הרחבה מקודשת או לא הרחבה מקודשת, והאם מה הדרך הנכונה לפעול, והאם הדרך של מחאה היא הדרך הנכונה, אולי דרך יותר של הסברה, או דרך של, של איזה, יש את השאלות האלה, אנחנו מדברים בהן, אנחנו דנים בהן, יש מערכי פעולות שאנחנו מעבירים בנושא שעלו לאתר ההדרכה של התנועה, שגם עוסקות בנושאים האלה, אנחנו שולחים למדריכים את התכני הדרכה, לפני שהם מגיעים להעביר לחניכים שידעו לקראת מה הם הולכים ומה החשיבות של מה שהם עושים. בסופו של דבר, היכולת להביא מאות חניכים וחניכות לרחבה היא חלק מזה שהילדים מרגישים מגויסים ושהם חלק. בסופו של דבר מדובר לקום בשעות מוקדמות בבוקר, להתארגן וכולי.
אבל שיח ישיר עם גורמים רפורמים זה...
לא, עם התנועה הרפורמית אנחנו לא יוצרים שיח ישיר, אני לא רואה בהם, בטח לא שהחניכים יהיו איתם בשיח, אבל בסופו של דבר אותם נשים שמגיעות כל חודש לכותל לא מחפשות את השיח ולא מחפשות את המקום של הפשרות, הן מחפשות את ההכרה וזה משהו שאנחנו לא נוכל לבוא ולתת להם.
טוב, אז יום ראשון, תחילת התפילה היא 6:45 רבע לשבע, אתם מתכוונים להגיע, מה, שאיפה היא להגיע ל-500 מתפללים, בני נוער?
או ש... בעצם, 500 מתנועת אריאל ועוד מאות אלפים, מאות רבות ואלפים שיגיעו מכל רחבי עם ישראל, מכל באמת לכל עם ישראל וכל בני הנוער, עכשיו זה זמן של חופש, ראש חודש אלול, שבפתח זה הזמן שלנו גם כן לעשות תשובה ולבוא ולעשות את המאמץ ולהגיע לתפילה בכותל.
דביר אמיור, מזכ"ל תנועת אריאל, אני מאוד מודה לך, אנחנו נשמח ככה להתעדכן איך היה מה שנקרא. תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לדוקטור אתיס ממה, למתי דן, לברד בן סעדון, לדביר המיור, למנדיס פאדי, לרב אברהם בצלל, לכם על ההזנה, עשו בחיילים טובים, בשורות טובות, להשתמע.